כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros shashuoi Olovoz ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון, י' ג' בסיוון תשע"ח, מסכת זבחים, דף מ"ד. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים בתחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, לפתוח את שיעור דפינו היומי בהערה מתוך הספר מאורות הדף היומי. בדפים אלו עוסקים רבות במחשבת פיגול ובמחשבת לשמה. ואין אלו המחשבות היחידות בתורה. במסכת גיטין בדף למד א' מבואר, שניתן להפריש תרומה במחשבה בלבד, ואין צורך בדיבור לשם כך, שנאמר בתורה ונחשב לכם תרומותיכם. וכך נאמר במסכת שבועות דף חבב עמוד ב' שניתן לנדור ולנדוב במחשבה בלבד, שנאמר כל נדיב לב. למעשה, מבט קל על מצוות התורה מבהיר כי מצוות רבות תלויות במחשבה. ציצית יש לעשות לשמה, דיינו לטוות את חוטיה ולתלותם בבגד לשם מצווה ציצית. גם מצה יש לאפות לשמה, דיינו לשם מצת מצווה. ועוד ועוד, והנה למרבה הפלא, בשונה מן הנפסק בהפרשת תרומה, פוסק השולחן ערוך באור החיים סימן י' א', שבעשייה ציצית אין די במחשבה לשמה, אלא יש צורך באמירה מפורשת שטביעת החוטים נעשית לשם מצווה ציצית. מדוע? ובכן, מקורה של ההלכה הזו ברש"י שבסוגייתנו, וכפי שהתבהר. לדעת הרמב״ם, עשיית העבודות בקורבן לשמה דיה במחשבה בלבד כמו בתרומה. אין צורך בדיבור. לכן, כדי שהקורבן יהיה שלא לשמה, די בכך שהכהן הרהר בשעת השחיטה שהקורבן נשחט לשם שלמים ולא לשם עולה, כדי שבעל הקורבן ייאלץ לחזור ולהביא קורבן אחר. אבל רש"י חולק על כך, ולדעתו יש צורך בדיבור. זאת מאחר שבפסוק אשר ממנו למדים דין פיגול בקודשים, מרומז שיש צורך בדיבור, שנאמר לא תזבח שור ושה כל דבר רע. מעתה לפנינו מצוות הפרשת תרומה אשר לגבי הדי במחשבה, ומאידך לשמה ופיגול שלגביהם אין די במחשבה בלבד. יש אפוא לברר אם דין כל אותן מצוות שיש לעשותן לשמה כדין מצוות תרומה או כדין הקודשים. בספק הזה התחבטו רבותינו הראשונים, ומכוח הספק פסק השולחן ערוך לחומרה שיש צורך גם בדיבור. נוכחנו איפה כדי לדעת רש"י, פעמים שהתורה מסתפקת במחשבה בלבד ופעמים שהיא דורשת דיבור מפורש. אם בלשמה יש צורך גם בדיבור, מדוע רוב ההתייחסויות במסכת הן לגבי המחשבה דווקא, כגון מחשבין מעבודה, מחשבה פוסלת, לא יערב בו מחשבות אחרות ועוד. מבאר ערוך השולחן כי עיקר הלשמה תלוי במחשבה כמו בתרומה, אלא שלגבי קודשים הוסיפה התורה וקבעה שעל יוצר המחשבה ליצוק אותה לדיבור. אין לפנינו שני דברים נפרדים, אלא אחד, מחשבה שהיא העיקר הבא לידי ביטוי בדיבור. הוא מסיים הרב אפשטיין זצ"ל בערוך השולחן, דבריי אילו אינם הסבר נאה באלמה, כי אם בעלי השלכה הלכתית משמעותית ביותר, משום שלאור האמור כהן שיאמר בפיו כי הוא מפגל את הקורבן אבל באותה שעה יערר בדבר אחר, לא פיגל בכך את הקורבן, כיוון שאת העיקר, את המחשבה, הוא לא ביצע. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות מחשבה ודיבור, שניהם יחד וכל אחד לחוד. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש כדי להגות בתורה שבעל פה, ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה ערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מתות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש, פרשת נשא. אז למדנו את דפים מ"ב ומ"ג במסכת זבחים. כעת נשננו את המצאת את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור שישמשו לנו עוד כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. למדנו בברייתא, במסכת מנחות, פיגל במנחה בקומץ ולא בלבונה, או בלבונה ולא בקומץ, לרבי מאיר פיגול, לחכמים אינו פיגול מפני שלא פיגל בכל המתיר. פירש ריש לקיש שרבי מאיר מודה שאין פיגול עד שיפגל בכל המתיר, וכאן מדובר שעשה את המתיר הראשון במחשבת פיגול ואת השני בשתיקה, ואכן אנחנו אומרים כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. מביא ריש לקיש ראיה לדבר ממה שנאמר במשנה בהזעות של המזבח הפנימי, שכולם מעכבות, שאם נתן כולם כתקנן ואחת שלו כתקנה פסול ואין בו קראת, משמע שדווקא כשנתן תחילה כתקנן, אבל אם נתן את הראשונה שלו כתקנה וכולם כתקנן, אבי פיגול, ועל כוחך רבי מאירי, ומשום שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה, ולכן אם רק האחרונה שלו כתקנה אין זה פיגול. אבל לשיטת רבנן אין מפגלים בחצי מתיר, ומשמע שאף כשהראשונה במחשבת פיגול. אבל דחה את הראייה הזו רב שמואל ברב יצחק, ואמר שהמשנה כן כחכמים, וכתקנן הכוונה שפיגל, ואף שהיה תחילה במחשבת פיגול אינו פיגול, ואחת שלא כתקנה לשיטת רבה הכוונה חוץ למקומו, ולשיטת רבה שהיא שלא לשמו, ואין לפרש בשתיקה שאם כן לא אבי שלא כתקנה. הקשתה הגמרא, משמע שאם הייתה ריבית בשתיקה זה פיגול, ועל כוחך היינו מפני שעל דעת ראשונה הוא עושה, וכשיטת רבי מאיר. דחתה הגמרא שנקט שלא כתקנה אגב הרישה שאמרה נתן הראשונה חוץ לזמנה והשנייה חוץ למקומה שהוא פיגול, ומשמיעים לנו שאף שהשנייה חוץ למקומה אבי פיגול, ולכן שנה גם בסיפה אחת שלא כתקנה, והוא הדין שאם היא בשתיקה אינה פיגול. מביאה הגמרא ראיות שהטעם של רבי מאיר הוא פני שמפגלים בחצי מתיר ולא כפי שהסביר ריש לקיש. שנינו בברית הדמים הניתנים על המזבח הפנימי כגון 43 הזעות של יום הכיפורים ו-11 של פר כהן משיח ו-11 של פר יענם דבר של ציבור, אם פיגל בהם בין בראשונה במתנות שלפני ולפנים, ובין בשנייה במתנות שעל הפרוכת, ובין בשלישית במתנות שעל מזבח הזהב, לרבי מאיר פיגול ולחכמים אינו פיגול עד שיפגל בכל המתיר. הרי שלרבי מאיר אף כשפיגל בשנייה זה פיגול, ומפני שהוא סובר שמפגלים בחצי מתיר, שהרי בראשונה לא הייתה מחשבת פיגול, שנאמר שעל דעת הראשונה הוא עושה. דחתה זאת הגמרא ואמרה בשם רב יצחק ברבין, שמדובר כשנשפך דם הפר לאחר שיזה לפני ולפנים והביא פר אחר ופיגל בשחיטתו. ופירש רבה שחכמים שסוברים שאינו פיגול זו שיטת רבי אליעזר, ששנינו במשנה הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסחים, שיקריב אחד מהם כזית בחוץ חייו, ורב לזר פותר עד שיקריב את כולו, מפני שאינו חייב אלא על גמר עבודה. וכמו כן פיגל בשנייה, כיוון שלא נגמרה עבודה, רק בפר זה אינו פיגול. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שהרי אמר רבא שמודה רבי אליעזר בדמים שמפגל גם במתנה אחת, כי שנינו רב לזר ורבי שמעון אומרים זרק מתנה אחת ממתנות שבפנים ונשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל ממקום שפסק, הרי שאף מתנה אחת עבודה היא וכל שכן שחיטה. רבא תראה שמדובר כשפיגל בהזעות, ומדובר שפיגל בראשונה ושתק בשנייה וחזר ופיגל בשלישית, ולרבי מאיר זה פיגול מפני שעל דעת ראשונה הוא עושה, ומה שנקט שפיגל בשלישית כדי להשמיע לנו שאין השלישית מגלה שאינו עושה על דעת ראשונה, שאם לא כן לא היה צריך לחשב בהזעה שלישית, ודחה רבשי שהרי לא נאמר שתק. רבשי תראה שמדובר כשפיגל בראשונה ובשנייה ובשלישית ושתק בהזעה רביעית שעל טהרו של מזבח, ולרבי מאיר זה פיגול מפני שעל דעת ראשונה הוא עושה, ומה שנקט שפיגל בשנייה ובשלישית כמה שמלן שאין השנייה והשלישית מגלה שאינו עושה על דעת ראשונה, שאם לא כן לא היה צריך לחשב בהזעה השנייה ושלישית. כשתה הגמרא הרי כתוב בין בראשונה בין בשנייה, משמע או בראשונה או בשנייה, ועל כוחך היינו משום שמפלגלים בחצי מתיר, ונשארה הגמרא בקשיה. נאמר בברייתא, במה דברים אמורים שהמנחה מפגלת, אף כשלא פיגל בלבונה בקמיצה במתן כלי ובהילוך, אבל הקטיר הקומץ במחשבה והלבונה בשתיקה, או הקומץ בשתיקה והלבונה במחשבה, לרבי מאיר זה פיגול ולחכמים אינו פיגול מפני שלא פיגל בכל המתיר. הרי שלרבי מאיר זה פיגול אף כשהקדים הקומץ בשתיקה, ועל כוחה מפני שסובר שמפגלים בחצי מתיר. נשארה הגמרא בקשיה. שנינו בברייתא לאל שאם פיגל בין בראשונה במתנות שלפני ולפנים, ובין בשנייה במתנות של הפרוכת, ובין בשלישית במתנות שעל מזבח הזהב, לרבי מאיר זה פיגול מפני שמפגלים בחצי מתיר. מקשה הגמרא שהרי אין פיגול עד שיקרבו כל מתיר אף כדין, שכהרצאת כשר כך הרצאת פיגול. מה הרצאת כשר? צריך שיקרבו כל מתירה, ואף הרצאת פסול עד שיקרבו כל מתירה, וכיוון שחשב מחשבת פיגול בהזעות שבפנים, אבי הזעה פסולה וכאילו לא ייזה, וכשחוזר ומזה בהיכל זה נחשב למים באלמה, ולא קרבו כל מתיריו. תירץ רבה ששייך פיגול כששחט 4 פרים ו4 שעירים, והיינו שאחר שפיגל בפנים נשפח אדם ושחט אחר, ואיזה ממנו על הפרוכת, שבבמה השנייה לא פיגל וקרבו כל מתיריו. רב הפירש אף בפר אחד וסעיר אחד, זה פיגול שלפיגולו מרצה, שהרי גם בשחט במחשבת פיגול, אדם פסול ונחשב קרבו כל מתיריו. לאחר מכן למדנו במשנה בדף מ"ג, ואילו דברים שאין חייבים עליהם כרת באכילתם משום פיגול. הקומץ והקטורת והלבונה ומנחת כהנים שכולה כליל ומנחת כהן משיח, והאדם והנסחים הבאים בפני עצמם, מפני שאין פיגול אלא בדבר שיש לו עוד מתיר, כמו שלמים שאדם מתיר את האימורים והאימורים מתירים את הבשר, וכל אילו הם מתירים את עצמם. ובנסחים הבאים עם הקורבן לרבי מאיר יש בהם פיגול מפני שיש עוד מתיר, לחכמים אין בהם פיגול מפני שכל אחד מתיר לעצמו שיכול להביא נסחים למחרת. לא כשמן של מצורע שבא ביום שקרב השמו ושיריו נחלים, לרבי שמעון אין בו פיגול אף כשפיגל באשם, מפני שיכול להביאו לאחר 10 ימים. ולרבי מאיר יש בו פיגול מפני שדם האשם מתירו. כל שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח חייבים עליו משום פיגול. העולה דמה מתיר את בשרה למזבח, ועורה לכהנים. עולת העוף דמה מתיר את בשרה למזבח, חטאת העוף דמה מתיר את בשרה לכהנים. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים דמם מתיר את אמוריהם להיקרב, אף שדמם נזרקים על המזבח הפנימי. רבי שמעון אומר, כל שאין אדם נזרק על המזבח החיצון כמו שלמים, שבשלמים נכתב פרשת פיגול, אין חייבים עליו משום פיגול. אמרה הגמרא אחרי המשנה, אמרו לה קומץ שנתפגל, שהעלו על המזבח פקע פיגולו, שאם לא היה נפקע פיגולו, לא היו מביאים אחרים לידי פיגול. שהרי צריך שיהיה קרב המתיר כמצוותו, וכמה שמלן, שכשמשלה בהם האור, אם ירד, יעלה, מפני שנעשה לחמו של מזבח. שאלה הגמרא, שכבר אמרה אולה, דאמר אולה לא שענו שהפסולים שירדו לא יעלו, אלא כשלא משלה בהם האור, אבל כשמשלה בהם האור יעלו. תרצה הגמרא שהייתה אהבה אמינה לומר שדווקא בעבר שמחובר, אם ירדו יעלו, אבל קומץ שמופרדים הם, אם ירדו לא יעלו, כמה שמלן שלו. אמר רבה חי לכן, כיוון שנחשב כמחובר, קומץ פיגול שחציו עדיין על הארץ וחציו העלה ומשלה בו האור, מעלים הכל לכתחילה. אמר רב יצחק בשם רבי יוחנן, הפיגול והנותר והתמה שהעלו למזבח פקע איסורה מהם. שאל רב חיסדא, וכי מזבח משמש מקווה טהרה? תרץ רב זירא שמדובר כשמשלה בהם האור. שאל רב יצחק בר ביסנא, נאמר בברייתא, האחרים אומרים, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, והיינו שתומתו עדיין עליו, ומדובר באדם שנטמא שתומתו פורחת ממנו על ידי מקווה, ולא בבשר שנטמא שהרי אין תומה פורחת ממנו. ואם איסור תומה מבשר פוקע כשמשלה בו האור, מי אמר לנו שהפסוק מדבר לגבי אדם? אז רב המתרץ שצריך דווקא דבר שתומתו פורחת על ידי מקווה. שואלת הגמרא, הרי לא הוזכר בפסוק מקווה. ורב פאפה מתרץ שמדובר בבשר שלמים שאין ראוי להקרבה, ולכן אין תומה פורחת ממנו כשמשלה בו האור. ורבינה תירץ שהמילים תומתו עליו משמע מי שהתומה פורחת ממנו כשהוא שלם, אבל בשר אין התומה פורחת ממנו כשהוא שלם אלא כשהוא חסר, כי כשמושלת בו האור נחסר מן הבשר. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו תנאים, מניין שהפסוק ותומתו עליו מדבר בתומת הגוף. תניא נאמר בברייתא על הפסוק ותומתו עליו בתומת הגוף הכתוב מדבר ולא בתומת בשר, כיוון שנאמר כאן תומתו ונאמר להלן עוד תומתו בו. מה להלן בתומת הגוף? אף כאן בתומת הגוף. רב יוסי מפרש שהואיל ונאמרו קודשים בלשון רבים מזבח השלמים והתומה נאמרה בלשון יחיד, הרי שבתומת הגוף הכתוב מדבר. אחרים אומרים כתיב ותומתו עליו, מי שתומה פורחת ממנו יצא בשר שאין תומה פורחת ממנו. רבי פירש כתוב בפסוק ואכל, הרי שבתומת הגוף הכתוב מדבר. ופירש רבה בשם רב יצחק ברב דומי, מפני שפתח הכתוב השני בלשון נקיבה נפש כי תיגע בכל תמה, וסיים בלשון נקיבה ונחרטה הנפש ולשון זכר באמצע, ואכל מבשר זבח השלמים, ושם בוודאי בתומת הגוף הכתוב מדבר. כמו כן כאן, אף שנכתב את תומתו עליו בלשון זכר, זה אינו ראיה שמדבר בתומת בשר, אלא כפשטות הכתוב שבתומת הגוף הוא. אמר רבה, כל פסוק שלא התפרש לנו על ידי המוכר רב יצחק ברב דומי, וכל ברייתא שלא התפרשה על ידי רבי זעירא, הם אינם מפורשים. הפסוק, מה ששנינו לאל, והברייתא התפרשה על ידי המומחה רב זעירי, כתוב בברייתא, אם נאמר קלות, למה נאמר חמורות? ואם נאמר חמורות, למה נאמר קלות? אם נאמר קלות ולא חמורות, הייתי אומר על הקלות בלב, אבל החמורות במיטה. לכך נאמר חמורות, ואם נאמר חמורות ולא נאמר קלות, הייתי אומר על החמורות יהיה חייב, ועל הקלות יהיה פטור. לכך נאמר קלות. ופירשנו את הברייתא שאין לומר שקלות זה מעשר שני בתומה, וחמורות זה תרומה בתומה, שרי תרומה בתומה דינה במיטה. ועוד, שאם כן, איך לומדים שהחמורות במיטה, הרי דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, וכן אין לומר שקלות הכוונה לתומת שרץ וחמורות הכוונה לתומת מת, כי אם מדובר בתרומה, הרי שניהם במיטה. ועוד, למה נאמר בברייתא לכך נאמר חמורות לומר שהם בלב, הרי הם במיטה, ואם מדובר באכילת מעשר, הרי אי אפשר ללמוד שחמורות במיטה מתומת שרץ, כי דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. לכן פירש זעירי את הברייתא שקלות הכוונה תרומת שרץ וחמורות הכוונה תרומת מת. ואילו נאמר תרומת שרץ ונאמרו מעשר ותרומה ולא נאמרה תרומת מת, הייתי אומר שדווקא קלות דהיינו תרומת שרץ על הקלות על המעשר בלב, על החמורות על התרומה במיטה. והיינו לומדים שכמו שקלות על החמורות במיטה, כמו כן חמורות דהיינו תרומת מת על הקלות במעשר במיטה. לכך נאמרו חמורות, ללמד שאף החמורות על הקלות בלב. זהו השינון והחזרה שלנו על דפים מבית וממג במסכת זבחים, וכעת נשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה על ידי מתן תשובות לעשר השאלות ששאלנו בסיום השיעור בערב שבת קודש פרשת נשוא. שאלה הראשונה הייתה, לפי הביור הראשון בגמרא, באיזה אופן זה פיגול לרבי מאיר כשפיגל בין בראשונה, בין בשנייה ובין בשלישית? והתשובה, כשעשה כל קבוצה של מתנות בפר נפרד ופיגל בשחיטת אחד מהם, שכל שחיטה שהיא מתיר אחד שלם מפגלת. שאלה שנייה, לפי הביור הראשון מדוע חכמים חולקים עליו בזה? והתשובה, משום שסוברים כרבי אליעזר שסובר שעבודה נעשית רק בחלק של קורבן אינה עבודה. שאלה שלישית, כיצד דוחה הגמרא את הביור בשיטת חכמים? והתשובה, משום שמודה רבי אליעזר במתנות דמים שכל הזעה נחשבת כעבודה בפני עצמה. שאלה רביעית, רבשי מבאר שמדובר שפיגל בשלושתן וברביעית שתק. מה זה הרביעית? מסביר רשי, לרבשי מונים את הדלת מתנות של הקרנות מזבח ואת השבע מתנות שעל גגו כשתי קבוצות נפרדות, ונמצא שיש ארבע קבוצות של מתנות, ולתוספות הכוונה לשפיחת השיריים ליסוד. שאלה חמישית, כיצד התבאר מה ששנינו במקום אחד שהיו מ"ג מתנות בחטאות הפנימיות של יום הכיפורים, ובמקום אחר נאמר שהיו מ"ז מתנות? התשובה, נחלקו עם הערבים את דם הפר והסעיר למתנות שעל הקרנות, שאם אין מערבים נמצא שיש עוד דלת מתנות. שאלה שישית, מה סוברת הברייתא ששנתה שהיו מ"ח מתנות? התשובה, ששפיחת שיריים מעכבת. שאלה שביעית, מדוע אין בלבונה חיוב משום פיגול והרי הקומץ מתירה? אומרים התוספות, כיוון שמכל מקום אינה דומה לשלמים, לפי שגם היא עצמה מתיר שמתרת שיריים באכילה. שאלה שמינית, האם יש בנסחים שהחלם חיוב משום פיגול? והתשובה, לרבי מאיר בנסחים הבאים בפני עצמם אין חיוב, ולחכמים גם בנסחים הבאים הם הבהמה. שאלה תשיעית, לא כשמן של מצורעים יש באכילתו משום פיגול ומדוע? והתשובה, לרבי שמעון לא, לרבי מאיר כן, משום שדם האשם מתירו. והשאלה האחרונה, מניין למדו לה שקומץ פיגול שאלו על המזבח פקע פיגולו? והתשובה, משום שאם הועילה הכתרתו להביא את שיערי המנחה לידי פיגול, בהכרח שהוא מתקבל על המזבח בהכתרתו ואין בו משום פיגול. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בערב שבת קודש פרשת נשוא, דפים מבית וממגימל במסכת זבחים. וכעת מוריי ורבותיי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י"ג בחודש סיוון תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על הודף מ"ד במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ד עמוד א', עשר שורות מתחילת הדף, בנקודותיים ומן המילים, כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח חייבין עליו משום פיגול. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. במשנה לעיל בדף מ"ג עמוד א' מנתה המשנה את הדברים שאינם בכלל אכילת פיגול, אויל ואין להם מתיר. ולמה הכוונה? דבר שיש דבר אחר המתירו לאכילת אדם, כגון הבשר שזריקת אדם מתירה את הבשר באכילה, או דבר שיש דבר אחר המתירו לאכילת מזבח, כגון האימורים שזריקת אדם מתירתם להקרבה, חייבים עליהם משום פיגול. אבל הקומץ ושאר הקודשים המנויים במשנה אין להם מתירים, ועד הרבה הם המתירים אחרים, כגון הקומץ שמתיר את השיריים באכילה, ולכן הדברים הללו לא חייבים עליהם קראת באכילתם משום פיגול. אחרי שמנתה המשנה את הדברים שאינם בכלל אכילת פיגול או איל ואין להם מתיר, מביאה המשנה כלל באילו דברים יש קראת משום אכילת פיגול. אמרה המשנה, וכל דבר שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח, כלומר בין שיש לו דבר המתירו לאכילת אדם ובין שיש לו דבר המתירו להיקרב על גבי המזבח, חייבים עליו משום פיגול. מביאה אצלנו הגמרא בדף מ"ד עמוד א' ברייתא המלמדת את המקור לדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתורת כהנים בפרשת צו, והיא דורשת את הפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ב', והיא נזרו מקודשי בני ישראל. ומפסוק זה הנאמר לגבי טומאה למעידים לפיגול, כמו שתבאר הגמרא בהמשך. אם כן, דורשת הברייתא בתורת כהנים את הפסוק והיא נזרו מקודשי בני ישראל, לרבות דין פיגול בכל הקודשים. שיש להם מתירים או לאכילת אדם או לאכילת מזבח. ממשיכה הברייתא ומבררת, או שמא נאמר שכיוון שפרשת פיגול הוזכרה בקורבן שלמים אינו מביא לידי פיגול, אלא כי יוצא בשלמים, אלא קורבנות שיש להם דין דומה לשלמים, כיוון שיש לנו כאן כלל ופרט וכלל שדינו לרבות כעין הפרט. ואם ממילא נדרוש כך, מה שלמים כשם ששלמים מיוחדים בכך שדינם הוא שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, דהיינו ביום הזריקה וכל הלילה וכל יום המחרת עד שתשקע החמה, ונאמר בהם דין פיגול, אף כל קורבן שנאכל לשני ימים ולילה אחד, והיינו הבכור והמעשר שזמן אכילתם כשלמים לשני ימים ולילה אחד, נוהג בו דין פיגול. ועדיין יש לברר, הנאכל ליום ולילה מניין לנו שאף בו נאמר דין פיגול, כגון תודה חטאת השם זבחי שלמי ציבור ואילה נזיר. תלמוד לומר, לכך משמיענו הכתוב בפרשת פיגול, ספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, ואם יאכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו אבונה תישא. מהמילה מבשר יש לרבות שכל קורבן ששיריים שלו נאכלין, יש בו דין פיגול. ממשיכה הברייתא ומבררת, עולה שמוקרבת כולה למזבח ואין שיעריה נאכלין, מניין שאף בה נאמר דין פיגול? תלמוד לומר, מבשר זבח של עמיו, המילה זבח נדרשת לרבות קורבן עולה. ועדיין יש לשאול, מניין לרבות העופות, חטאת העוף ועולת העוף שאינם מכונים זבח, כי הם לא נשחטים בזביחה אלא במיליקה, והמנחות שאף בהם נוהג דין פיגול, עד שאני לומד את כל הקודשים ומרבה אפילו לוק שמן של מצורע שהתפגל על ידי מחשבת פיגול בעת עבודות דם אשם המצורע. תלמוד לומר, נאמר לעניין אכילת קודשים בתאומה בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ב', וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים ליני השם, ובפסוק הזה נכללו כל הקודשים, ומשם יש ללמוד בגזירה שווה לפיגול, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. והגמרא מבארת שיש ללמוד מדין תאומה שאף דין נותר ופיגול נוהג בכל הקורבנות. אומרת הגמרא, ואתי, יש ללמוד איסור נותר שינהג בכל הקודשים בגזירה שווה חילול חילול מתאומה. בנותר נאמר, ואוכליו אבונו יישא, כי את קודש השם חילל. בתאומה נאמר, וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי. וכשם שבדין תאומה נכלל כל הקודשים, כמו שנלמד מהפסוק לעיל, גם לגבי נותר נכללו כל הקודשים. ולאחר שלמדנו שאיסור נותר נוהג בכל הקודשים, עתי, יש ללמוד שדין פיגול נוהג בכל הקודשים בגזירה שווה עוון עוון מנותר. בנותר נאמר, ואוכליו אבונו יישא, ובפיגול נאמר, והנפש האוכלת ממנו אבונה תישא. נמצא שיש ללמוד מהכתוב הנאמר לעניין אכילת קודשים בתאומה שנוהג בכל הקודשים לגבי דיני נותר, ושוב למידי משם אל דיני פיגול שיהיה נוהג בכל הקורבנות. חוזרת הברייתא ומבררת, ומאחר שסופו לרבות כל דבר, ומאחר שבאמת ריבה כתוב את כל הקודשים לעניין דין פיגול, למה נאמר שלמים מעתה? לשם מה הזכירה התורה בפירוש שלמים? הרי אף דבר שאינו דומה או כעין השלמים מתרבה מן הפסוק, אלא כדי לומר לך, מה שלמים מיוחדים בכך? שיש להם מתירין בין לאדם בין למזבח, דהיינו שיש בהם דבר המתיר את בשרם לאכילת אדם, וכן יש בהם דבר המתיר את אימוריהן לעלות על המזבח וחייבים עליהם משום פיגול. אף כל קורבן שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח, כלומר או שיש לו דבר המתיר את בשרו לאכילת אדם, או שיש לו דבר המתיר את אימוריו לאכילת מזבח, חייבים עליהן משום פיגול. מאמורי שלמים שניתרים רק למזבח, אנחנו למדים לקורבן עולה ולאמורי כל הקודשים, שדי בכך שיש להם מתיר למזבח כדי שינהג בו דין פיגול. ומבשר שלמים הניתר רק לאכילת אדם, אנו למדים לרבות אף דבר שיש לו מתיר רק לאכילת אדם. עכשיו הגמרא מפרטת את הדברים שיש להם מתירים לאדם או למזבח, כפי ששנינו במשנתנו. העולה, מתן דמה מתיר את בשרה למזבח ואת עורה לכהנים. עולת העוף, מתן דמה מתיר את בשרה למזבח. חטאת העוף, מתן דמה מתיר את בשרה לכהנים. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, דהיינו החטאות הפנימיות, מתן דמם מתיר את אימוריהן להיקרב. וכך שנינו גם בתורת כהנים, ושם ממשיכה הברייתא ואומרת, ומוציא אני, ממעט אני מדין פיגול את הקומץ ואת הלבונה והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסחים ואדם. כל אלו אין להם דברים אחרים שמתירים אותם בין לאדם ובין למזבח, וממילא אם יחשוב הכהן בשעת העבודה בהם מחשבת פיגול, ומישהו יוכל מהם הוא אינו חייב כרת. רבי שמעון אומר, מה שלמים מיוחדים שיש בו, כשם שקורבן שלמים מיוחד בכך שיש בו זריקת דם על גבי המזבח החיצון וחייבים עליו משום פיגול, אף כל הזבחים שישנן שיש בהם דין זריקת דם על גבי המזבח החיצון, חייבים עליו משום פיגול. יצאו מן הכלל הזה, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, הועיל שאין דמם נזרק על גבי המזבח החיצון כשלמים, אלא דמם ניתן על המזבח הפנימי, ולפיכך אין חייבים עליו משום פיגול. ואירת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר, ובא בברייתא, או אינו מביא לרבות לדין פיגול, אלא כיוצא בשלמים. רק מה שדומה לשלמים. ואירת הגמרא, מה הניעו? איזה זבח הוא דומה לשלמים? בחור, דנאכל לשני ימים ולילה אחד, כשלמים. ועל כך מבואר בברייתא, שאם לא היה ריבוי מיוחד לרבות את כל הקורבנות, לא היינו מרבים, אלא בחור שהוא דומה לשלמים. יש לברר במה יעתי, באיזה לימוד היה בחור מתרבה לדין פיגול, כמו שלמים. אי במה מצינו, אם תאמר שיש לרבות את הבחור בלימוד של מה מצינו, שזו אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, זה בעצם בניין אב, שכשיש כמה עניינים בתורה, שיש להם עניין משותף, ודבר מסוים נאמר לגבי אחד מהם, אותו עניין נעשה כאב לכל שאר העניינים הדומים לו, ולמידים ממנו את אותו הדבר שנתפרש לגביו. אז אם תאמר שבחור היה מתרבה לדין פיגול על ידי הלימוד של מה מצינו משלמים, כלומר כמו שמצינו בקורבן שלמים הנאכל לשני ימים ולילה אחד שנוהג בו דין פיגול, יש לומר שאב בבחור הדומה לו ינהג דין פיגול? איקה למפרח, הרי יש להקשות על הלימוד הזה. מה לשלמים שהם חמורים יותר מבחור, שהרי הם טעונים סמיכה על הקורבן, והבאת נסחים ותנופת חזה ושוק, וייתכן שמשום כך נאמר בהם דין פיגול. אבל בבחור שלא נאמרו כל הדינים הללו, ייתכן שלא נאמר בו דין פיגול. אלא היה לנו לרבות בחור לדין פיגול, ממה שנאמר לגבי שלמים, אם אכול יאכל מבשר זבח של עמיו היום השלישי, לא ירצע, מקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה. כיוון שהמילים אכול ויאכל הם כלל, שהרי משמע על כל קורבן שחישבו לאכול חוץ לזמנו, המילה של עמיו זה פרט, לכן דרשו חכמים את הפסוק הזה על ידי לימוד של כלל ופרט וכלל. מה הפרט דבר הנאכל לשני ימים ולילה אחד? אף כל זבח הנאכל לשני ימים ולילה אחד, יש בו דין פיגול. דהיינו, בחור. שואלת הגמרא, הנתרי כלל עד הסמיכי העדה דינינו? הרי בפסוק זה נכתבו שני הכללים בסמיכות אחד לשני, והפרט אינו כתוב ביניהם, כתוב אחריהם. אז כיצד ניתן לדרוש כלל ופרט וכלל בפסוק הזה? משיבה הגמרא, אמר רבה, אכן גם באופן זה ניתן לדרוש בכלל ופרט וכלל, כדי אמרי במערבה כפי שאמרו בארץ ישראל. ובמסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב' למדנו שכל מה שאומרת הגמרא אמרי במערבה הכוונה לרבי ירמיה. אם כן, כפי שאמרו בארץ ישראל, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, והפרט נכתב אחריהם, כמו שמצאנו בפסוק זה, התל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל. כלומר, תדרוש את הפסוק כאילו נאמר הפרט בין הכללים. והרי זה ככלל ופרט וכלל. גם כאן יש להטיל את הפרט בשר זבח של עמיו בין שני הכללים אכול ויאכל, ותדרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל. והיינו שיש לרבות רק בחור שדומה לשלמים, ולכן הוצרכנו ללימודים אחרים כדי לרבות דין פיגול גם בשער הקודשים, גם בשער הקורבנות. עכשיו הגמרא מביאה ומבארת חלק נוסף מדברי הברייתא. שנינו בברייתא, עד שאני מרבה לוג שמן של מצורה, שגם בו יש דין פיגול. מבארת הגמרא המני, ברייתא זו שמרבה לוג שמן של מצורה לדין פיגול כשיטת מי שנויה, לכאורה רבי מאירי. זוהי שיטת רבי מאיר, דתניא. שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת מנחות דף ט"ו עמוד ב', לוג שמן של מצורה, באופן שבא יחד עם האשם, חייבין עליו משום פיגול. שאם חישב מחשבת פיגול בזמן עבודות האשם, נתפגל גם לוג השמן. אלו הם דברי רבי מאיר, שכן לדעתו, אף שהמצורע יכול להביא את הלוג שמן עד 10 ימים מיום הבאת האשם, מכל מקום אחר שהביאו יחד עם האשם, הרי דם האשם הוא המתירו להינתן על הבעונות ולאכול את שיעריו. שואלת הגמרא, אם אכן ברית הזו כדעת רבי מאירי, אימא סיפה, כשמין הסיפה, אמור ופרש לי תאמור בסיפה של אותה ברייתא, נאמר בה, ומוציא אני מחיוב פיגול מנחת נסחים והדם, וזה אטען לרבנן. באנו אם כן בדברי הסיפה הללו לשיטת חכמים החולקים על רבי מאיר וסוברים שאין פיגול במנחת נסחים. דתניא, שנינו בתוספתא, נסקי בהמה חייבין עליהם קראת באכילתם משום פיגול, מפני שדם הזבח מתירן, מתיר את הנסחים להיקרב על גבי המזבח. אלו הם דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים, הלא אדם מביא, האדם רשאי להביא את זבחיו היום, ואת נסכין של אותו זבח יכול להביא מכאן ועד 10 ימים. על כוחך שאין הזבח מתיר את הנסכים, ואם כן מדוע שיתפגלו הנסכים על ידו? אמר להם, השיב להם רבי מאיר, אף אני לא אמרתי שנוהג דין פיגול בנסכים, אלא באופן שהם באים יחד עם הזבח, שאז דם הזבח מתיר את הנסכים למזבח ונחשב שיש להם מתיר, אבל אם מביאן לאחר מכן אין הזבח מפגלן. ונמצא אם כן שאי אפשר להעמיד את הברית הזו כדעת רבי מאיר. אם כן קשה כדעת מי נשנתה הברית הזו? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אכן ברית הזו כולה נשנית כדעת חכמים, שכיוון שאפשר להביא את הזבח היום את הנסכים לאחר זמן, לפיכך גם אם מביאם באותו יום את הזבח והנסכים, אין הזבח מפגל את הנסכים. וגם בלוג שמן של מצורע דינו שאין הזבח מפגלו. מה ששנינו בברייתא שיש דין פיגול בלוג השמן של המצורע, אין הכוונה שהוא מתפגל על ידי הזבח, אלא המני, ברייתא זו שנויה כשיטת מי? רבי, זוהי שיטת רבי דאמג לוג שמן של מצורע, מתנותיו שרו לי, המתנות שמזים מן השמן בפנים ההיכל, הן הילו שמתירות אותו מאיסור מעילה, ומדמתנותיו שרו לי, מכך שהמתנות הן אילו שמתירות אותו, יש לנו לומר שאף מתנותיו מפגללי. אם בשעת הזעת השמן חשב הכהן ששיערי השמן יאכלו חוץ לזמנו שהוא יום ולילה, הרי זה פיגל את השמן. אם כן, גם המבואר בברייתא שיש פיגול בלוג שמן, הכוונה לאופן שחישב מחשבת פיגול בשעת הזעת השמן הוא כשיטת רבי. ומבארת הגמרא, איכן מצינו שלדעת רבי הזעת השמן מתירה את שיעריו? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, לוג שמן של מצורע מועלין בו עד שיזרוק את הדם. מי שיהנה ממנו קודם זריקת דם האשם, חייב על כך משום דין מעילה. ואם נזרק אדם, לא נענין ולא מועלין. אסור ליהנות מלוג השמן מדרבנן עד שייתן את מתנותיו. אבל בכל אופן, אם עבר ונהנה, אינו חייב משום מעילה, כיוון שהותר לכהנים בזריקת דם האשם. וכל שיש לו שעת היתר לכהנים, אין בו דין מעילה מן התורה. ולדעת הטענה הזה, אומנם מדין תורה זריקת אדם מתירה את שיערי השמן אפילו קודם הזעת השמן, ומכל מקום אסרו חכמים ליהנות מהשמן עד שייתן את 7 המתנות. רבי חולק ואומר, מועלין בלוג השמן עד שייתן מתנותיו, כלומר הנהנה מהשמן לפני 7 הזעות שבפנים ההיכל, חייב משום מעילה. ולאחר מתנות אלו אין בו דין מעילה, אף אם עדיין לא נתן את אדם על בעונות המצורע, כיוון שנתינת אדם על הבעונות אינה צורך גבוה. ושבין, רבי וחכמים מסכימים בדעתם שאף אם נתן את המתנות דהיינו את 7 הזעות, שהשמן אסור באכילה מדרבנן עד שייתן מתן 7 הזעות ומתן בעונות המצורע. הרי לנו שלדעת רבי הזעת השמן בפנים ההיכל היא המתיר של השמן, ועל פי זה ישב רבי יוסף לאל את הברייתא שלדעת רבי יכול לוג השמן להתפגל על ידי מחשבת חוץ לזמנו בשעת הזעתו. אומרת הגמרא, אמרו הקמי דרבי ירמיה, אמרו בני הישיבה את תירוצו של רבי יוסף לפני רבי ירמיה. אמר רבי ירמיה בתמיה, גברא רבא כרב יוסף לימה כי המילתא, וכי ייתכן שאדם גדול כרב יוסף יאמר דבר זה, שכשם שהזעת השמן מתירה את שיעריו, כך מועילה מחשבת פיגול בשעת ההזעה? הרי לוג שמן של מצורע הבא בפני עצמו, בא לבדו ואינו בא יחד עם האשם, כפי שמבואר בברייתא שיכול אדם להביא את השמו עכשיו את הלוג עד 10 ימים, דלקו לאלמה, שבאופן זה הכל מודים שמתנותיו שרו לי, שמתנות השמן דהיינו ההזעות הן הילו שמתירות את שיעריו לאכילה. באופן שהביאו את לוג השמן בנפרד מהאשם, ודאי שהזעות של השמן הם שמתירות את הלוג ולא זריקת דם האשם, שהרי בשעת זריקת דם האשם עדיין לא נתקדש השמן בכלי שרת, ולפיכך אינו נחשב שיריים של דם האשם, ואם כן בוודאי אינו ניתר על ידו, ואף על פי כן לא מפגלים לי, אינם מפגלות אותו. הטעם לכך הוא משום שפיגול נעשה רק על ידי מחשבה בשעת עבודה בדם של הזבח, כמו בקורבן שלמים ששם נכתבו דיני פיגול, או בקומץ של מנחה שהוקשה לזבחים, אבל מחשבת פיגול בשעת עבודה בשמן אינה מפגלת. דתניא, שנינו בברייתא, לוג שמן של מצורע חייבין עליו משום פיגול, מפני שדם של האשם מתירו להינתן על הבעונות של המצורע. אלו הם דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, והלא אדם מביא השמו עכשיו, המצורע רשאי להביא את השמו עכשיו את לוג השמן מכאן ועד 10 ימים, והרי באופן זה ודאי שאין דם האשם מתיר את השמן, ואין חייבים עליו משום פיגול. ובהכרח שגם באופן שהובא השמן יחד עם האשם, אין נחשב דם האשם למתיר שלו לעניין פיגול. אמר להם, השיב להם רבי מאיר לחכמים, אף אני לא אמרתי שנוהג דין פיגול, אלא באופן שבא השמן עם האשם. נמצא שמפורש בברייתא הזו שאין צד לחייב משום פיגול בלוג שמן של מצורע, אלא באופן שהובא השמן יחד עם האשם. ואז חשב מחשבת פיגול בעבודות האשם, אז זה מפגל את השמן, אבל באופן שהובא השמן בפני עצמו, ובאופן זה הזעתו היא המתירתו, לא שייך בו דין פיגול, ובהכרח שהזעת השמן אינה עבודה שמועילה במחשבת פיגול. ולכן, גם לדעת רבי שהזעת השמן היא המתיר, מכל מקום אין מחשבה בשעת הזעת השמן מועילה כדי לפגלו. ואם כן, אין ליישב את הברייתא כשיטת רבי יוסף, וממילא חוזרת הקושייה למקומה, כיצד כתבה הברייתא ברישא, שלוג שמן ישנו בכלל פיגול כשיטת רבי מאיר, ואילו בסיפא כתבה הברייתא שבנסחים לא נוהג דין פיגול כשיטת חכמים. אלא אמר רבי ירמיה, רבי ירמיה מיישב את דברי הברייתא, לעולם הברייתא בשיטת רבי מאירי, שסובר שבאופן שהובא לוג השמן יחד עם האשם, וכן נסחים שהובאו יחד עם הזבח, נחשב הזבח למתיר שלהם, ולעניין פיגול, אם נתפגל הזבח, נתפגלו גם הם. ולכן כתבה הברייתא שלוג של שמן חייבים עליו משום פיגול. ושמי מכאן נסחים, והסר מן הדברים שמנתה הברייתא שאין שייך בהם פיגול, את מנחת נסחים, כי לשיטת הברייתא הזו, אכן כן חייבים משום פיגול על נסחים. ואם כן זו טעות שנפלה בגרסת הברייתא, ויש לה השמיטה. אמר אביי, אביי מיישב את הברייתא ולא למחוק את הנסחים. אמר אביי, לעולם לא תסמי, באמת אינך צריך להשמיט מנחת נסחים מלשון הברייתא. לעולם הברייתא נאמרה בשיטת רבי מאיר שלוג ונסחים הבאים עם הזבח ישנם בכלל פיגול. ותנה, שנה תנה בברייתא בתחילה את דין לוג השמן הבא יחד עם האשם שישנו בכלל פיגול. ואכן אם היה מביא את הלוג בנפרד לא היה מתפגל. ומכך יש ללמוד שהוא הדין הנסחים הבאים עם הזבח. שבאופן זה שהם באים עם הזבח שייך בהם דין פיגול. ועד הרתנה ולאחר מכן שנה תנה את דין נסחים הבאים בפני עצמן. לאחר שכבר הוקרב הזבח. ואמר התנה שבאופן זה אין שייך בהם דין פיגול. מכך יש ללמוד שהוא הדין ללוג שמן של מצורע. כשהוא בא בפני עצמו הוא אינו בכלל פיגול, כיוון שבאופן זה אין דם האשם מתירו. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף מ"ג עמוד א', כל דבר שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח, כלומר שיש לו דבר המתירו לאכילת אדם, או יש לו דבר המתירו להיקרב על גבי המזבח, חייבים עליו משום פיגול. והמשנה הביאה דוגמאות לדברים הללו. בין הדברים שהיא הביאה, חטאת העוף דמה מתירת בשרה לכהנים. חטאת העוף היא אחת מהקורבנות שדמם טעון הזעה, אבל אין הכהן מזה הזעה זו באצבעו כשאר הזעות, אלא אוחז בגוף העוף ומזה. ודרשו בתורת כהנים, שלא יזה לא בכלי ולא באצבע, כיצד עושה, אוחז בראש ובגוף ומזה. כעת מביאה הגמרא מקור לכך שנאכל לכהנים. אם כן שנינו במשנה חטאת העוף דמה, מתירת בשרה לכהנים. בררת הגמרא את המקור שבשר חטאת העוף נאכל לכהנים. מנה אני מילים, איכן למדנו דברים אלו שחטאת העוף נאכלת לכהנים אחר מליקתה, והיא אינה נבילה. דתני לוי שנה לוי בברייתא. והברייתא הזו דורשת שחטאת העוף ניתנת לכהנים מהפסוק העוסק במתנות כהונה, זה יהיה לך מקודש הקודשים, מן האש, כל קורבנם. המילה כל שמוזכרת בפסוק נדרשת לרבות דברים נוספים בפרשה הזו, שלולי הריבוי היה עולה בדעתנו למעטם. ובין הדברים הללו נדרש לרבות חטאת העוף שבשרה ניתן לכהנים. הגמרא פה לא מביאה את הדרשות של הברייתא ברצף, אלא אחרי כל דרשה מבארת הגמרא מדוע יש צורך בריבוי. אם כן אומרת הגמרא דתני לוי שנה לוי בברייתא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק ט', זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש כל קורבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל השמם אשר ישיבו לי, קודש קודשים לך הוא ולבניך. בלשון כל קורבנם שבפסוק בא לרבות לוג שמן של מצורע, שהרי אף הוא נקרא קורבן, כי נאמר בעניינו והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן. אז זה בא לרבות את לוג השמן של מצורע ששיעריו נאכלים לכהנים כשיערי שאר קורבנות. ומבארת הגמרא שהוא צריך הכתוב לרבותו, כיוון שאילו הייתה התורה כותבת קורבנם, ולא הייתה כותבת את המילה כל לרבות, אז סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, מן האש כתב רחמנה, הרי כתבה התורה בתחילת הפסוק הזה מן האש, ומשמע, שדווקא בקורבן שמקצתו הוקרב על אש המזבח שיעריו ניתנו לכהנים. והאילב מותר מן האש הוא, לוג השמן הזה, אינו דבר שנשתייר מאש המזבח, שהרי לא ניתן ממנו כלום על המזבח, ואם כן לא יהיה בכלל הקורבנות הניתנים לכהנים. כמה שמלן, לכך משמיענו הכתוב בלשון כל קורבנם, שגם שיירי הלוג שמן ניתנים לכהנים. שואל תוספות בדיבור המתחיל, סל כדאי תחמינה, למה כותבת התורה מן האש, ואחר כך כתבה פסוק נוסף הבא לרבות דברים שאינם ממותר האש? הרי לא הייתה צריכה כלל לכתוב את המילים מן האש. והמרומי שדה מתרץ על פי דברי רבי יוסי במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב', שהמילים מן האש נצרכות כדי ללמד שהמקדש אישה בחלק שיש לו בקודשים אינה מקודשת. הוא דורש זאת, מה אש לאכילה, אף הוא לאכילה ולא לקדש בו את האישה. ממשיכה הברייתא ודורשת, ומה שכתבה התורה לכל מנחתם נדרש לרבות מנחת העומר. מנחת העומר זה המנחה שמביאים בט"ז בניסן ביום הראשון לכל המועד פסח, מן התבואה החדשה, ומקטירים ממנה קומץ על גבי המזבח ושיעריה נאכלים לכהנים. המנחה הזו היא המתירה את התבואה החדשה באכילה. אז כשכתוב בתורה לכל מנחתם, זה נדרש לרבות מנחת העומר ומנחת הקנאות. אשתי שכינה לבעלה, הזהיר אותה שלא תסתתר עם אדם מסוים, ועברה ונסתרה עמו. מביא אותה בעלה לבית המקדש ומשקה אותה מים מעוררים המבררים אם אכן זינתה האישה. יחד איתה הוא מביא מנחת קנאות, על שם הנאמר בפרשת סוטה, כי מנחת קנאות היא מנחת זיכרון מזכרת אבון. ומנחת סוטה נקמצת והקומץ מוקטר על גבי המזבח ושיעריה נאכלים. אז לכל מנחתה מדרש לרבות מנחת העומר ומנחת הקנאות, שאף הן מהקורבנות ששיעריהן ניתנים לכהנים. ומבארת הגמרא שאילו כתבה התורה מנחתם בלי הריבוי של המילה כל, סל כדאי תחמינה היה עולה לדעתך לומר שכיוון שכתבה התורה לגבי אכילת קודשים ואכלו אותם אשר כופר בהם, משמע מן הלשון הזו שדווקא קורבנות הבאים לכפרה ניתנו לאכילת כהנים, ואילו מנחת העומר הרי להתיר את התבואה החדשה עתיה, לשם כך היא באה, וכן מנחת קנאות לברר אבון כעתיה, מנחת סוטה הרי באה לברר אם עברה האישה על אבון ניאוף. וכיוון שמנחות אלו אינם באות לשם כפרה, לכאורה אינם בכלל מנחות הניתנים לכהנים, גם השמלן, לפיכך משמיענו הכתוב באומרו לכל מנחתם, שאף מנחות אלו שיירן ניתנים לאכילת כהנים. ממשיכה הברייתא ודורשת, מה שכתוב ולכל חטאתם, זה בא לרבות את חטאת העוף שבשרה ניתן לכהנים. סל כדאי תחמינה היה עולה לדעתך לומר שחטאת העוף נבילה היא, שהרי אין שוחטים אותה אלא מולקים אותה, ומליקן נעשית על ידי דחיקת הציפורן בראש הצוואר ממול העורף, ואינו מבדיל הראש מן הגוף. ושנינו בברייתא במסכת חולין, דף כ"א עמוד ב', כיצד מולקים חטאת העוף, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר עד שמגיע לוושת או לקנה. הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד או רובו ורוב בשר עמו. ואילו עוף של חולין שנעשתה בו מליקה, הרי הוא בכלל נבילה שאסורה באכילה. אם כן, היה עולה על דעתך לומר שחטאת העוף היא נבילה, ולפיכך תהיה אסורה באכילה, לכן משמיענו הכתוב הוא לכל חטאתם, שגם חטאת העוף נאכלת לכהנים. דורשת הברייתא מה שנאמר בפסוק לכל השמם, לרבות השם נזיר. נזיר שנטמא בתומת מת סותר את ימי נזירותו שמנע עד עכשיו, וחייבו להיטהר ולמנות מחדש את ימי נזירותו. הוא מביא השם כשהוא נטהר מתומתו, והקורבנות שהוא מביא מכשירים אותו שיוכל להתחיל ולמנות מחדש את ימי הנזירות. אז לכל השמם זה בא לרבות השם נזיר והשם מצורע. הוא צריך הריבוי הזה משום שאילו הייתה כותבת התורה רק להשמם ולא הייתה כותבת את המילה כל לרבות את אילו האשמות, סל כדאי תחמינה להכשיר כעתו, אשמות אילו באו להכשיר ולא לחפר, כי השם נזיר בא להכשיר את הנזיר שיוכל להתחיל שוב במניין נזירותו, והשם מצורה בא להכשיר את המצורה לכל בקודשים. ואילו מהלשון שאמרה התורה ואכלו אותם אשר כופר בהם, משמע שרק קורבנות הבאים לשם כפרה ניתנו לכהנים לאכול, שהרי דורשים מן הפסוק הזה שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, לכן היינו חושבים שרק דבר של כפרה זוכים בו הכהנים לאוכלם, כמה שמלן, לכן משמיענו הכתוב באומרו ולכל השמם, שגם השמות אלו ניתנו לכהנים לאכילה. מקשה הגמרא על דברי הברייתא שדרשה מהמילים לכל השמם לרבות השם מצורע, וכי מדרשה זו מרבים שהשם מצורע נאכל לכהנים? בעד יכתיב בי, כתוב בו במפורש שהוא נאכל לכהנים, נאמר בפרשת מצורע ספר ויקרא פרק י' ד' פסוק י' ג' כחטאת האשם הוא לכהן. ומדוע אמרה הברייתא שדבר זה נדרש מהריבוי של המילה כל? ורשי מבאר שאף על פי שמה שהזכירה התורה בפסוק הזה השמם זה כדי ללמד כסדר על 24 מתנות כהונה, מכל מקום שאלת הגמרא היא שלשון לכל מיותרת היא. תרצת הגמרא, אכן אין לגרוס והשם מצורה, אלא יש להגיע בלשון הברייתא לרבות השם נזיר כאשם מצורה, כלומר שהמילה כל נדרשת להשוות השם נזיר שיהיה דינו כאשם מצורה שמפורש בו שנאכל לכהנים. ועוד דורשת הברייתא על פי מה שכתוב בסיום הפסוק אשר ישיבו לי, זה גזל הגר שלא הספיק הגוזל להשיב לו עד שמת ללא יורש, שהוא ניתן לכהנים. מי שגוזל את הגר ונשבע לשקר שלא גזלו ומת הגר ואין לו יורשים, והודה הגזלן, חייב לשלם את הקרן והחומש לכהנים של אותו משמר ולהביא אשם. הוא צריך הכתוב לומר לך הוא, כלומר של אהרון ובניו, כדי ללמד שגזל הגר שלך יהיה לכל דבר ואפילו לקדש בו את האישה, דהיינו שהוא כממון של חולין ואין בו שום קדושה כיוון שהוא ממון בעלים. והטעם לכך ששאר הקודשים אינם ממונו שיוכל לקדש בו את האישה, מבואר במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב' שלאחר שחיטה, כי כזכו משולחן גבוה כזכו, והיינו, שגדר הזכייה משולחן גבוה אינה אלא יותר אכילה ולא ממונו ממש, ולכן אי אפשר לקדש בזה את האישה. דנה עכשיו הגמרא בחלק האחרון של משנתנו, שנחלקו רבי שמעון וחכמים לעניין חטאות הפנימיות, שמתן דמם נעשה בפנים ההיכל, האם נוהג בהם דין פיגול, ומביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. אומרת הגמרא תניא שנינו ברייתא במסכת מנחות דף י"ד עמוד א' בעניין חטאות הפנימיות. רבי אלעזר אומר משום רבי יוסי, פיגל אם חשב הכהן מחשבת חוץ לזמנה בדבר הנעשה בחוץ, והיינו שהעבודה שהיה עוסק בה בשעה שחשב את מחשבת הפיגול, והמעשה שעליו חישב, היו מדברים הנעשים בחוץ, כלומר בעזרה, פיגל, הועיל למחשבתו לפגל את אותו הקורבן. אבל אם חשב כן בדבר הנעשה בפנים, שהמעשה שעליו חשב היה מדברים הנעשים בתוך ההיכל, לא פיגל, לא הועיל למחשבתו לפגל את הקורבן. לפי הביאור הזה, רבי יוסי לא סובר כדעת רבי שמעון המובא במשנתנו, שכן לדעת רבי שמעון קורבן כזה שעיקר כפרתו נעשית בהיכל, אין נוהג בו תורת פיגול. ואילו לדעת רבי יוסי, חטאות הפנימיות הן בכלל פיגול. אלא שאין מחשבת פיגול מועילה בהם, אלא בעבודות ואכילות הנעשות מחוץ להיכל. ממשיכה הברייתא ושואלת כיצד, היה עומד בחוץ, היה עומד בעזרה. ואמר הרי מי שוחט קורבן זה על מנת להזות מדמו בתוך ההיכל, על מזבח הפנימי, למחר, לא פיגל בכך את הקורבן, שכן זהו מחשבה בחוץ, דהיינו מחוץ לעזרה, בדבר הנעשה בפנים, שהדין הוא שלא פיגל. ותוספות בדיבור המתחיל בדבר מבארים, שכוונת הגמרא לא פיגל, היינו לעניין להתחייב כרת על אכילתו, אבל בוודאי מודה רבי יוסי שחל פסול על הקורבן משום פיגול, וכמחשבת חוץ למקומו שפוסלת את הקורבן משום פיגול, אבל לא חייבים על אכילתו כרת. וכמו שביארה הגמרא לאל בדף י"ד עמוד א' בדעת רבי שמעון, שאף שסובר שאין דין פיגול בחטאות הפנימיות, מכל מקום מודה הוא שמועילה בהם מחשבת חוץ לזמנן כדי לפוסלן. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן אם היה עומד בפנים ההיכל ואמר הרי אני מזה מדם הקורבן על הפרוכת או על המזבח הפנימי, על מנת להקטיר את האימורים שלו ולשפוך, או על מנת לשפוך את השיריים של אדם על גבי המזבח למחר, לא פיגל בכך את הקורבן, כיוון שזו מחשבה בפנים בדבר הנעשה בחוץ. אבל היה עומד בחוץ, והכוונה בעזרה. ואמר הרי אני שוחט את הקורבן על מנת לשפוך שיריים של אדם על המזבח החיצון למחר, או להקטיר אימורים על המזבח החיצון למחר, פיגל. שזהו מחשבה בחוץ בדבר הנעשה בחוץ. ומביאה הגמרא מקור לדין הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי קרא, מאיזה פסוק יש ללמוד כן? וכבר הסברנו שבדרך כלל כשהגמרא אומרת מה יקרא, היא באה לומר מה פירוש הפסוק. כשהגמרא מחפשת מקור מתוך פסוק, אומר השל"א הקדוש שצריך לנקד את המילה מהי קרא. אם כן, מהי קראה, מאיזה פסוק יש ללמוד זאת? אומרת הגמרא מהכתוב בפר כהן משיח, כשטעה הכהן הגדול בדבר של הלכה, והורה יתר לעצמו בדבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגיגתו חטאת, וגם עשה על פי הוראתו, מביא פר לחטאת. ופרשו חכמים שהפסוק הזה אמור לגבי כהן משיח שהורה בשגגה יתר לעצמו בעבירה שחייבים על זדונה כרת ועל שגיגתה חטאת, ועשה לפי הוראתו שהוא חייב להביא פר לחטאת. אז לעניין הפרשת האימוריו נאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק י', כאשר יורם מישור זבח השלמים ויקטירם הכהן על מזבח העולה. יש לשאול וכי מה למדנו מישור זבח השלמים מעתה? איזה דין יש ללמוד משלמים? לפר כהן משיח לעניין הרמת אימוריו, והרי כל דיני הרמת האימורים מפורשים בפרשת פר כהן משיח, כפי שנתפרשו בשלמים. שהרי בפסוק נאמר ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. והיינו כפי שמפורש בפרשה של קורבן שלמים. שם נאמר ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים. והתנא הזה אינו סובר את מה שהגמרא לקמן בדף ממתת עמוד ב' דורשת, שהאיתור הזה בא לרבות יותרת ושתי כליות בפר של יום הכיפורים. אלא הוא מרבה זאת מפסוק אחר, כך אומרים התוספות, בדיבור המתחיל, וכי מה למדנו? אם כן שואלת הגמרא וכי מה למדנו מישור זבח השלמים מעתה, איזה דין יש ללמוד משלמים מפר כהן משיח לעניין הרמת האימוריו? הלא כל דיני הרמת האימורים מפורשים בפרשת פר כהן משיח כפי שנתפרשו בשלמים. אלא על כוחך דבר זה בא ללמדנו שהכתוב מקיש משווה את פר כהן משיח לשור זבח השלמים כדי ללמד מה שור זבח השלמים, כשם ששור זבח השלמים אינו נעשה פיגול עד שיהיו מעשיו העבודות שבהם עבד וחישב מחשבת פיגול, והעבודות של קורבן השלמים הם שחיטה, קבלת הדם, הולכתו וזריקתו, והן נעשות מחוץ להיכל, והן מחשבותיו, והאכילות שחשבו עליהם לעשותם שלא בזמנו, והאכילות של קורבן השלמים כוללים את אכילת המזבח, דהיינו זריקת הדם והכתרת האימורים, ואכילת הדם שהבשר נאכל לכהנים וכולם מחוץ להיכל, על המזבח החיצון, כלומר, מחוץ להיכל, אף פר כהן משיח אינו נעשה פיגול עד שיהיו מחשבותיו, מה שחשב לעשות שלא בזמנו, ומעשיו העבודות שבהם עבד וחישב על המזבח החיצון, כלומר, מחוץ להיכל. והשפת אמת הסתפק באופן ששחט חטאת פנימית בפנים, כי הרי שחיטה כשרה בהיכל, וחשב אז להקטיר אימורים בחוץ למחר האם הוא פיגול. והיינו שיש לומר שכיוון שהעבודה היא עבודה של חוץ, גם באופן שהעשאה בפנים פיגל, כיוון שכל מקורו של רבי יוסי זה מקורבן שלמים שהכל נעשה בהם בחוץ. כמה מבואר בהמשך הגמרא. והרי שלמים עצמם כשרים כששחטם בפנים, וזה ודאי שאם חישב בשחיטת השלמים בפנים על הכתרת האימורים בחוץ שלא בזמנם, פיגל. אז לכאורה הוא הדין בקורבנות פנימיים שנלמדים מן השלמים. ומסיים השפת אמת בצריך עיון. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בעניין הזה, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר, שאמר משום רבי יוסי, שאם חישב הכהן מחשבת חוץ לזמנה בדבר הנעשה בחוץ, והיינו, שהעבודה שהיה עוסק בה בשעה שחשב את מחשבת הפיגול, והמעשה שעליו חישב היו מדברים הנעשים בחוץ, כלומר בעזרה, פיגל, הועיל למחשבתו לפגל את הקורבן. אבל אם חשב בדבר הנעשה בפנים, שהמעשה שעליו חשב היו מדברים הנעשים בתוך ההיכל, לא פיגל, לא הועיל למחשבתו לפגל את הקורבן. כיצד? היה עומד בחוץ, היה עומד בעזרה ואמר הריני שוחט קורבן זה על מנת לעזות מדמו בתוך ההיכל על המזבח הפנימי למחר. לא פיגל בכך את הקורבן, שכן זהו מחשבה בחוץ בדבר הנעשה בפנים שהדין הוא שהוא לא פיגל. אם כן, רב נחמן בשם רבא ברבוע בשמו של רב אומר שההלכה כך כמו רבי אלעזר שאמר משום רבי יוסי. תמהה הגמרא על פסק ההלכה הזה, אמר רב יוסף, הלכתה למשיחה? הלכה זו אינה נצרכת אלא לימות המשיח כשיבנה בית המקדש. ואין קובעים הלכה אלא להורות למעשה ולא במה שאינו נוהג עכשיו. אמר לאביי, ישיב אביי תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף, אלא מעתה לפי טענתך כל שחיטת קודשים לא ליתני, לא היה ראוי לשנות את כל מסכת צבחים, שהרי הלכת למשיחה הוא, הרי הם כולם הלכות שאינה נצרכות אלא לימות המשיח. אלא על כוחך הטעם שאנו שונים את מסכת צבחים משום דרוש וקבל שכר. יש מצווה וקבלת שכר על עצם הלימוד והדרישה אף בדינים שאינם נוהגים למעשה. הכנה מאם כן, גם כאן לגבי פסק הלכה של רב, דרוש וקבל שכר. יש מצווה ושכר בדרישת ולימוד הדבר, אף שאינו נוגע לנו למעשה. שאלו המפרשים איך הגמרא אומרת דרוש וקבל שכר, כתוב במסכת אבות פרק א' משנה ג', אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אומר הקרן נורא שאין הכוונה שידרוש על מנת לקבל פרס, אלא שידרוש לשם שמיים, וממילא יקבל שכרו שתדבק נפשו במקורה ושורשה בה השם בעולם הזה כמו בעולם הבא, שזוהי תכלית המצווה ושכרה. אומרת הגמרא, רבי יוסף עכשיו מבאר את כוונתו בזה שאמר הלכת למשיחה, אחי כאמין עלך, כך התכוונתי לומר לך, הלכת למה לי? מה הצורך בקביעת הלכה בדבר הזה? זאת אומרת, גם אני מודה שבוודאי יש מצווה לשנות את דיני קודשים ואת מסכת זבחים, אף שאינם נוגעים לזמן הזה. אבל איזה צורך יש לקבוע הלכה בדברים השנויים במחלוקת שאינם נוגעים לזמן הזה, שהרי קביעת הלכה אינה אלא לדבר הנוגע למעשה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ללכת על המשיחה, הרי במסכת מנחות בדף נ"ב עמוד ב' פסק רבי יוחנן במחלוקת אבא יוסי בן דוסטאי ורבנן עם בחביתי כהן גדול מקריב קומץ לבונה שחרית וקומץ בין הארבעים, או חצי קומץ שחרית וחצי בין הארבעים, והרי שם אין נפקמין האלה לימות המשיח. תרצים התוספות שדווקא רבי יוסף סובר שאין לפסוק הלכת על המשיחה. ועוד מתרצים התוספות בשם הרב רב חיים, שאין להקשות הלכת על המשיחה, אלא רק באופן שגם אין הדבר נוגע אלא לימות המשיח וגם אינו שייך, אלא כשיעשה מעשה של איסור, כגון במקרה שלפנינו שחשב מחשבת פיגול. ואילו בתוספות ישנים במסכת יום הדף י"ג עמוד א' ביארו את הטעם, שמכיוון שהדבר נוגע רק לימות המשיח ולאופן שנעשה מעשה איסור, אינו למעשה, כיוון שאז יהיו כולם צדיקים. כותב הליקוטי הלכות שמה שהרמב״ם קובע בספרו הלכות בכל סדר קודשים, וכן בפירוש המשניות סיים בכל משנה שהלכה כפלוני או כפלוני, זה משום שהוא סובר כתירוץ התוספות ששאר המוראים חולקים על רבי יוסף לגבי מה שהקשה, הלכת על המשיחה. הוא מוסיף ומבאר את הטעם שיש לפסוק הלכה גם בדברים אלו, שכיוון שהקריאה בענייני הקורבנות נחשבת כמעשה ממש, כפי שאמר רבי יוחנן במסכת מנחות דף קוף יוד עמוד א', ממילא המצווה לידה בכל דבר את האידיאל להלכה מה שהיא, ויחשוב לנו השם בכל דבר כאילו קיימנו הדבר הזה למעשה. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רבי יוסף, לישנה אחרינה, לשון אחרת אמר לי רבי יוסף לאביי, הלכה כאמינה, תמיעתי הייתה על קביעת ההלכה בדבר שאינו נוהג למעשה. יש מאחרונים שביארו את החילוק בין שתי הלשונות, של הלשון הראשון הקושייה היא, מה לך להשמיענו מה יהיה הלכה לעתיד לבוא? ולפי הלשון השני הקושייה היא, שהנוסח הלכה כפלוני, משמע שהוא נוגע עכשיו, יש לנו לפסוק הלכה כאחד הצדדים. ועל זה יקשה רבי יוסף שאינו כן, שהרי אינו נוגע, אלא לעתיד. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף ממהי עמוד א'. המשנה מבארת את דין הקורבנות שהקדישו נוכרים להקריב להשם. וכך אומרת המשנה, קודשי עובדי כוכבים קורבנות שהקדישו נוכרים להקריב להשם, ובפשטות מדובר באופן שהנוכרים הקדישו קורבן לצורך עצמם, ויש האומרים שיש לדון גם באופן שהנוכרי הקדיש קורבן על מנת שיתכפר בו הישראל. האם דינו כקורבן נוכרי שאין חייבים בו על תמי פיגול ונותר, או שמה הולכים אחר המתכפר ודינו כקורבן ישראל, כפי שהסתפקה הגמרא במסכת תמורה דף ב' עמוד ב', לעניין תמורה לדעת רבי שמעון שאין עושים תמורה בקורבן. אם כן אומרת המשנה, קודשי עובדי כוכבים קורבנות שהקדישו נוכרים להקריב להשם, אין חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמה. אם הקורבן נעשה פיגול ואכל מבשרו, או שנותר מבשרו לאחר זמן אכילתו ואכלו, אינו חייב עליו כבקודשי ישראל. וכן תמה שאכל ממנו אינו חייב עליו משום אוכל קודשים בתומה. והמקור למעט קודשי אקום מאיסור תומה זה מהפסוק וינזרו מקודשי בני ישראל ולא מקודשי אקום. כמה מבואר בגמרא. נחלקו האחרונים האם קודשי אקום התמעטו מדין פיגול רק לעניין חיוב קראת על אכילתם באופן שיחשב בשעת הקרבתם מחשבת פיגול, אבל מכל מקום פסול הקורבן להקרבה ולאכילה, או שמתמעטו לגמרי מפרשת פיגול. ואילו לעניין נותר כותב המנחת חינוך במצווה קוף ממגים, שאף שאין חייבים על אכילת בשר הנותר מקודשי אקום, אבל האיסור שלא להותיר שייך גם בקודשי אקום, שלעניין זה לא התמעטו. מסיים את המשנה ואומרת, והשוחטן בחוץ את קודשי עבדי כוכבים שחט מחוץ לעזרה פטור מעונש קראת שיש בשוחט קודשי בני ישראל בחוץ, אלו הם דברי רבי שמעון. רבי יוסי מחייב בקודשי נוחים כבקודשי ישראל. והגמרא במסכת מנחות דף ע"ג עמוד ב' מביאה שדעת רבי עקיבא היא שאין אקום יכול להביא אלא קורבן עולה, ואם נאמר שאף רבי שמעון סובר כך יהיה קשה מדוע הוא צריך לחדש שאין דין פיגול נותר ותמה בקודשי אקום. הרי רבי שמעון עצמו סובר בברייתא במסכת כריתות דף כ"ג עמוד ב' שאין דין פיגול נותר ותמה בקורבן עולה אפילו בקודשי ישראל. והתוספות בדיבור המתחיל והשוחטן מבארים בשני אופנים. א', יש לומר שדעת רבי שמעון כדעת רבי יוסי הגלילי במסכת מנחות דף ע"ג עמוד ב' שאקום יכולים להביא גם קורבן שלמים, ולעניין קורבן שלמים הוצרכו למעט את קודשי אקום מדין פיגול ונותר. ב', טעמו של רבי שמעון שאין איסור פיגול ונותר בקורבן עולה משום הכלל שאין איסור חל על איסור, דהיינו, כיוון שקורבן עולה כבר נאסר באכילה מהפסוק כליל תהיה לא תאכל, אין איסור נוסף יכול לחול עליו. אם כך, כל זה שייך רק בקורבן עולה של ישראל, אבל הקורבן עולה של אקום לא שייך הטעם הזה, שהרי מדאורייתא אין איסור ליהנות מקודשי אקום כלל, ולא שייך לומר אין איסור חל על איסור, ומשום כך הוצרכו למעט את קודשי אקום מפיגול ונותר. זוהי המשנה שלנו בדף ממהי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין קודשי נוכרים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת תמורה דף ב' עמוד ב' ובמסכת הירחין דף ה' עמוד ב', קודשי עובדי כוכבים לא נהנין ולא מוהלין. אסור להנות מהם, אבל אם עבר ונהנה, אינו מתחייב משום מעילה. ואין חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמה, ואין עושין תמורה. אם המיר בהמת נוכרי בבהמת חולין, אין נתפסת קדושה בבהמת חולין. בדרך כלל המקדיש בהמה לקורבן אסור לו להמירו בבהמת חולין, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק יוד, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם עבר והמיר, נעשית בהמת החולין קדושה. אף שאין פוקעת על ידי המרה זו הקדושה מן הבהמה הראשונה שהיא הקורבן, כלומר, שתי הבהמות קדושות. כפי שנאמר בפסוק, וממר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו, היא יהיה קודש. ומבארת הברייתא, שאין נוהג דין זה בקודשי אקום, והיינו שאם המיר קודשי אקום בבהמת חולין, לא נתפס את הקדושה בבהמת החולין. ועוד אומרת הברייתא, ואין מביאים נסחים, ואין העובדי כוכבים יכולים להביא נסחי יין כקורבן בפני עצמו. אבל קורבנן של העובדי כוכבים, טעון נסחים. אלו הם דברי רבי שמעון. אמר רבי יוסי, רואה אני בחולן, בכל הדינים הנזכרים בקודשי נוכרים, להחמיר בהם כמו בקודשי ישראל. שנאמר בהן בפסוק שמשם נלמד שאף נוחים יכולים לדור קורבן, ספר ויקרא פרק חב פסוק חי, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה. ומשמע שאף קודשי נוחים בכלל קודשי השם כמו קורבנות ישראל. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את דף ממדלת במסכת צבחים עם שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד לחיוב בתומה אף עופות ומנחות ואף לוק שמן של מצורה? שאלה שנייה, אם נתרבה הכל לשם מה נאמר של עמים? שאלה שלישית, מה יכלו ללמוד מכך שלומדים נותר חילול חילול מתומה ופיגול באבון אבון מנותר? שאלה רביעית, לרבי שמעון, מה נתמעת מכך שכתבה התורה של עמים? שאלה חמישית, האם יש בנסחים פיגול? ושאלה אחרונה, מה לומדים מהפסוק אשר ישיבו לי? ומה לומדים מלך ולבניך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף ממדלת, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון י' ג' בסיוון תשע"ח. סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמי הגדולה את דף ממדלת במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י' ד' בסיוון תשע"ח, ונלמד את דף ממ"ה במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.